Alexander Ben Shushan, ברוך הבא.
תודה רבה לך.
אני מאוד שמח לארח אותך כאן.
אני מאוד שמח שאני נוכח פה.
לא נשקר, אתה אחד מהחברים הקרובים שלי. חיכינו תקופה לקבל אותך כאן בתוכנית.
תודה.
נתחיל אולי מההתחלה, על הרקע קצת עליך. מאיפה אתה בא, איפה גדלת?
אני נולדתי וגדלתי בפריז. עליתי לבדי לארץ בגיל 18. ישר אחרי הבגרות היה הצטברות של הרבה מאוד נסיבות, חלקן תת מודעות שאני עדיין מגלה בעצם היום. אני חושב שאיכשהו זאת אופציה שהיא קיימת ונוכחת בראש של כל היהודים בצרפת. אני חושב שעד כמה שאנשים רחוקים מהדת, יש להם תמיד בעצם נוכח בראש את האפשרות יום אחד לעלות לארץ, כי קודם כל יש איזה אידיאל סביב המקום. שבעידן שבו רוצחים יהודים, יש אנטישמיות שהיא עד כדי כך נפוצה, שהיא פוגעת בחיי היומיום של הפרט, אז כמובן שאתה שומר בתא קטן בראש, שיש איפשהו מקום בעולם, שאתה כן תהיה מקובל כשקוראים לך כהן ולוי ובן שושן. אתה יודע שיהיה לך את החירות שלך, ואתה תוכל פשוט להתנהג כאילו כפי שתרצה. בצרפת אין מה לעשות, עד כמה שיהודים חזקים ונוכחים למרות שהם מהווים אחוז מאוד קטן מהאוכלוסייה, אין להם איך להגן על עצמם. עד כמה שאתה יכול להיות בעצם חזק, כשאתה לא יכול להגיב במצבים מסוימים, זה לא שווה כלום.
אבל לך, אלכסנדר, בגיל 18, מה בעצם הביא אותך למצב שאתה אומר, אני עולה לארץ?
מה עניין אותי אישית?
כן.
אז אני חושב שבגיל 18, לעלות לארץ היווה תשובה לכל השאלות הזהותיות שהיו לי. התופעה הזאת שנוצרת בך, שגורמים לך להרגיש שאתה יהודי, גורמת לך לרצות לחקור את זה. אז אני הרגשתי שלא משנה מה, יהיה תמיד את התחושה הזאת לגבי היהודים. היה לי סיבות גם מאוד אישיות סובייקטיביות, שבסופו של דבר, עזוב את כל האידיאל ואת כל הערכים. בסופו של דבר, זה מאוד מעניין, כי זה גם מאוד כן להגיע למסקנות האלו, ולהגיד לעצמך, רגע, יכול להיות גם שבגיל 18, הייתי פשוט ילד בן 18, שרצה לשנות כיוון, שרצה לעזוב את התא המשפחתית, שמצא לעלות לארץ סיבה, יעד, חוויה מאוד מאתגרת. לעזוב ולבנות את הסיפור האישי שלי. ואני חושב שזו סיבה שהיא אחת הסיבות המרכזיות בעצם. זה היה אחלה דרך פשוט לברוח.
תשמע, זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, כי אני חושב שזה שלב מסוים בחיים. כלומר, במשך הרבה זמן, המון מהבחירות שאנחנו עושים, אנחנו מצדיקים אותן באידיאלים. אנחנו נגיע לזה כשנגיע לעניין של הבחירה להתגייס ללוחמה, לקרבי, שבסוף, כשאם שואלים מישהו למה התגייסת לקרבי, התשובה הראשונה תהיה אידיאולוגיה. וזה נכון, אבל האידיאולוגיה לא מספיקה בשביל להסביר
לא
למה.
מספיקה, לא מספיקה.
כי אם הרעיון הוא לתרום למדינה, אז אתה יכול גם לתרום במודיעין, אתה יכול לתרום בכל תפקיד אחר בצבא, ואתה גם אולי תתרום אפילו יותר.
לא, אני
אולי.
מאוד מסכים.
אז השאלה הסובייקטיבית שלך באותו רגע, למה להתגייס לקרבי, היא הרבה יותר עמוקה. וכל אחד יש את התשובות שלו. אבל לנסות להגיע בשלב מסוים להבין, זה לא רק היה עניין של אידיאלים, יש פה משהו מעבר לזה שהוא לא פסול, זה לא מוריד את זה. אבל זה שני דברים שהם שונים. כל השלב הזה, הצבא, זה כבר שאלה, או שזה עדיין לא עניין שאתה חושב עליו?
אני אישית בן אדם שלא הכל או כלום. זאת אומרת שמהרגע שאני מחליט לעלות לארץ ואני מבין שמתאים לי, אני מרגיש שזה עניין של עולין. אז ברור שהצבא מהר מאוד מתחילה להיות נושא שהוא על הפרק. הכרתי את חבר הכי טוב שלי, הלל, שהיה לנו בעצם שאיפות מאוד דומות. אנחנו רצינו לעשות שירות שלם ומשמעותי, אבל בסופו של דבר לא ידענו להגדיר מה זה שלם ומשמעותי. וכשאני הסתכלתי על הצבא, ראיתי אותו כפרק שאסור לפספס. אסור לי לרוץ לחלק העתידי שלי בחיים. אפשר עכשיו להתגייס, בואו נעשה מכינה צבאית. בואו נעשה את כל הגיבושים ונשוף להגיע להכי טוב שאי אפשר לעשות. חשתי שהזהות היהודית שלי בא לידי ביטוי במעשים בשירות הצבאי. אני התחלתי להתאמן מאוד, מאוד קשה. אני שאפתי להגיע לסיירת מטכ"ל. קראתי את מכתבי יוני, קראתי את הסיפור של עמנואל מורנו, דיברתי עם אחים שלו, עם אבא שלו, ואני חושב שזה ספרים וסיפורים שנותנים מענה לכל השאלות שיש בך. יוני נתניהו מדבר על The Boy from Israel, כשהוא בתחילת הספר. כשהוא נמצא בארצות הברית, והוא מרגיש את הקונטרסט ואת הסטיגמטיזציה שעושים עליו כגבר מישראל שנמצא בחול. אז אתה מרגיש שאתה משתייך אליו. לא רק במעשים הצבאיים, אלא מעבר, אישית. אז נוצר בעצם זיקה לספר, לאיש, לשאיפות, למקום שהיה בצבא. ומנואל מורנו, אז מכירים קצת את הרקע, המשפחה עלתה מצרפת. אמנואל היה נולד בצרפת. הוא עלה בגיל אחד, והוא דמות עד היום שמהווה משהו גדול. אז עשיתי את היום סיירות, עברתי, קיבלתי את הגיבוש מטכ"ל, ואחרי זה עשיתי את הגיבוש מטכ"ל, ובסוף הגיבוש מטכ"ל, אני קיבלתי את הרעיונות למגלן אגוז ודבר, והגעתי לאגוז, ככה.
איך קיבלת את זה שלא הצלחת לעבור את הגיבוש מטכ"ל?
אני הייתי מאוד, מאוד רציונלי. זאת אומרת שהיום סיירות, אני הרגשתי שהייתי בין הטובים שבקבוצה, והיום סיירות הוא מיון פיזי. שבסופו של עניין זה ארבע תרגילים, זה מאוד תחרותי. זאת אומרת שמחלקים אותך לקבוצות של בערך 30 אנשים, ארבעה ראשונים מקבלים את מה שסימנו כבחירה הראשונה שלהם. אחרי זה בגיבוש מטכ"ל יש לך שתי גיבושים בתוך הגיבוש, מעיפים חצי מהגיבוש באמצע, ואז עושים את הקבוצות מחדש. בחלק הראשון הרגשתי ממש טוב, פיזית ומבחינת פיקוד, כי בגיבוש מטכ"ל זה כבר מאוד פיזי בבוקר, אבל באמצע היום יש לך המון תרגילים שהם תרגילי פיקוד, ואתה צריך לדבר ולשתף. יש לך גם רעיון אחרי כל שלב. אז סיימתי את הגיבוש, אם בחלק הראשון של הגיבוש הלך לי ממש טוב, בחלק השני לא הייתי בין הראשונים של הקבוצה. אני בחיים לא אפיל את זה רק על שפה, כי זה קצת לא, אני תמיד הרגשתי שזה לא כן. אבל אני חושב שזה גיבוש, זה מבחן, שאתה צריך בו להראות יכולות התבטאות גבוהות. וזה נורא מתסכל, שאתה לא יכול לשקף את מרבית האישיות שלך. אז אני קיבלתי את זה. ואני חושב שהגעתי למקום שהכי מתאים לי.
אתה מכיר את היחידה לפני זה?
אני מכיר את היחידה, זה מה שגם גרם לי לרצות להיגייס לשם, כאילו לבקש להגיע לאגוז ברעיונות, בגלל שהראש מכינה שלי היה באגוז, אז אני מכיר את הרקע של היחידה, אני מכיר את הייעוד שלה, אבל אתה יודע, בסופו של דבר, אני מרגיש שכשאתה לפני גיוס,
אתה לא יודע כלום.
אתה לא יודע כלום. עד כמה ששמעת, זה רק דמיונות.
נכון. איך הולך לך המסלול?
המסלול היה קשה. המסלול היה מאוד קשה. פיזית, עד כדי כך קשה פיזית, שזה מגיע לקושי מנטלי מאוד גבוה. כמובן שמאוד מאתגר, כמובן שאתה מגלה המון על עצמך. כמובן שכמה שנים לאחר מכן, כשאתה חושב על מסלול, אתה שואל את עצמך איך עשיתי את זה בכלל.
מה גילית על עצמך?
את היכולות, זאת אומרת, את היכולות לדחוף את הגבולות שלך. לעשות דברים שלא היית חושב להלפית שנייה שהיית מסוגל לעשות. ואני גם חושב שיש תהליך שמתארים מעט מדי, כולנו חווינו את הרגעים כשאתה חוזר משבוע מאוד קשה, ואתה מתחיל לתאר בשולחן שבת את מה שעשית באותה שבוע, ואתה לא מצליח למצוא את המילים כדי לשקף את החוויה.
כן.
ואת כל הזוויות של החוויה. למה? בסופו של דבר, שבוע ניווט שבה הלכת בסך הכל איזה 120 קילומטר או 150 קילומטר, בלי מפה, רק עם מצפן בשבוע אחד שישנת איזה 5 שעות בלילה, או אפילו מסע מאוד קשה, מסע של 75 קילומטר, סתם אפילו את המסע קומתה, 75 קילומטר. אתה יכול לסכם את החוויה במעט מילים. הלכתי ברגל 75 קילומטר עם מדהים נעלי צבא. אוקיי, אבל זה ממש, זה מקטין, זה אפילו מזלזל את החוויה, למה? כי אתה לא יכול לשקף את כל המחשבות שהיו לך. כי אתה לא יכול לשקף את, את הסביבה, באיזה תנאים אתה חיווית את זה.
את הזמן שזה לוקח.
את הזמן שזה לוקח. יש המון היבטים שאתה מרגיש ממש חוסר עונים באותה תקופה. כי אין לך מילים כדי לתאר את זה. אין לך מילים בגלל הגיל, וגם בנוסף לזה, אתה מרגיש שהאוזן שמולך היא לא מסוגלת לקבל מה שאתה מתאר.
אני חושב שזה מחיר מסוים שהוא לא מוכר מספיק.
חד משמעית.
ושאנשים לא מבינים את המחיר הזה כדבר שהוא כל כך קשה לאנשים, ללוחמים, ואנחנו נדבר אחרי זה למלחמה כמובן. אבל המחיר הזה שאתה פשוט חווה חוויה, שאין לך את המילים לספר אותה למי שלא היה שם איתך, זה מחיר מאוד מאוד כבד, שגורם לך בצורה מאוד טבעית לבדידות. אתה לבד בסוף עם הדבר הזה.
ממש. אבל אתה לבד לא כי אנשים לא מוכנים לשמוע, אתה לבד כי אתה מבודד את עצמך, כי אתה פשוט מגיע למסקנה, אתה סוג של מבטר, אבל אתה מגיע לסף הסבלנות שלך, ואתה מבין שאתה לא תוכל בעצם לקבל את מה שאתה ממש צריך באותו רגע.
אחת הסיבות שחשבתי שזה חשוב לפתוח את הדבר הזה שאנחנו בעצם נמצאים בתוכנית הזאת, זה כי אני חושב שזה הרבה יותר קשה לנו לדבר מאשר לאחרים לשמוע. והתפיסה שקשה להם להקשיב, קשה להם לשמוע, שיש להרבה אנשים מרגישים איזשהו כעס כזה שהזר לא יבין כל הדברים האלה, יכול להיות. זה גם קיים, אני לא אומר שזה לא קיים, אבל הרבה יותר קשה לך לספר, מאשר להם לשמוע, ולרוב הם רוצים לשמוע. לפעמים קשה להם לשמוע כי אתה מספר דברים קשים, כי אין לך את הפילטר הנכון להעביר את המידע בצורה מסוימת. אתה עוד לא מדבר, אתה כבר פורק.
כשאני חזרתי למשל עכשיו מעזה, אני פשוט הרגשתי אצל אנשים שהם חששו לשאול שאלות, מתוך פחד שאני לא ארצה לשתף. ושאני לא ארצה לשתף, למה? כי חיוויתי אולי חוויות שהיו נורא קשות. אבל אני חושב שזה נבע דווקא ממשהו אחר. לא כי חיוויתי חוויות קשות, אלא כי לא יכולתי לשתף את החוויות האלו לכל אחד. אני פשוט מראש אבטר.
כן.
לספר את הסיפור למישהו שלא היה באותה סיטואציה.
שזה חוויה, אני יכול לדעתי, מאוד קיימת בקרב לוחמים.
בוודאי. בוודאי.
נחזור לסדיר.
אני מסיים מסלול, ואז עוברים ללוחמים. אני עוזב את הצוות שלי. הצוות שלי עולה לפלגה מסוימת ביחידה. אני עולה לפלגה אחרת כי הייתי צלף במקצוע, אז עליתי לצוות צלפים. והיה לנו שירות מאתגר. כי כשאתה צוות צלפים ביחידה, אתה צריך פשוט להיות נוכח בכל המשימות של היחידה. זאת אומרת שאפשר, אתה כוח נייד, ואפשר לשלוח אותך לכל המשימות. ובדיוק אצלנו היה את הייחוד של הקומנדו, נהיינו חלק מחטיבת קומנדו עם דובדבן ומגלן, ושלחו אותנו. ממש לכל המשימות של הקומנדו, ככוח, כצוות צלפים. אז היינו יכולים להיות בתחילת השבוע בצפון, במערב, באמצע השבוע היינו מלא באיוש, ובסופי שבוע היינו למשל בהפסדים שהיו בעזה, בגדר.
אתה זוכר רגעים או אירועים שנצרבו בך, שאתה חושב עליהם עד היום?
כן. יש כמה דברים, יש כמה פרקים שהיו מרכזים מבחינת התפיסה שלי. אני זוכר שפעם נכנסנו להפסד במחנה פליטים ליד קבר רחל. ושוב, היה לי נציאה לקשר את הכל לתפיסה האירופאית שלי. שלמרות שסיימתי מסלול באגוז והייתי במכינה צבאית והכל, היה לי את העין של העיתונאי, העיתונאי האירופאי, שבה השופט בודק, מסתכל על הדברים באופן אובייקטיבי. סוף סוף אני אוכל להסתכל בעצם באופן אובייקטיבי דרך העיניים שלי על מה מדובר. נכנסים למחנה פליטים בבית לחם. ונכנסים מסכות פנים למשימה מסוימת שם. ואני רואה אמא פלסטינית שעוברת עם הילד שלה. ואני רואה את הפחד בעיניים של הילד שהוא רואה אותנו. ואני שאלתי את עצמי מה הוא חושב, איך הוא מסתכל עליי. זאת אומרת שלי מאוד ברור שאני לא איזה רוצח צמא דם שבא לגרום לו נזק חינם. תופס אותך תחושה של אי-הבנה. של אי-הבנה. מה אני אמור להרגיש באותו רגע. ואז מהר מאוד אתה נזכר בלינץ' ברמלה. ואתה מאזן את הדברים. ואתה אומר לעצמך שהכל הוא עניין של נואנסים. אתה לא יכול ליפול באף עמדה קיצונית. אתה לא יכול ליפול עכשיו ברכות קיצונית ולהגיד שאתה אמור להתחיל להאשים את עצמך בשביל מבט תמים של ילד. ובצד שני, אתה גם לא יכול להפוך למכונה עיוורת שפועלת לפי מה שאומרים למרות שבפועל זה מה שאתה צריך לעשות. ושחשוב מאוד לציין שלאורך כל השירות הצבאי שלי, אני אף פעם לא קיבלתי פקודה שמוסרית לא הבנתי את ההיגיון שהיה מאחוריה. היה פשוט רגעים של שאלות אישיות מורכבות. סיטואציה נוספת שאני חיוויתי זה סיטואציה שהייתה אז פעילות הראשונה שעשינו. היה לנו פעילות ראשונה משותפת עם מגלן ודובדבן בקלנדיה. נכנסנו לקלנדיה, שם היינו שעות רבות, וכשבאנו לצאת מקלנדיה אז אנחנו האחרונים שמתקפלים, כי אנחנו מבטיחים את הקיפול הבטיחותי של כל הכוחות
בתוך צלפים.
אז אנחנו על גג, בודקים שכולם מתקפלים, אנחנו באים להתקפל. הייתי עם הצוות ברזל שלי, שהוא חבר הכי טוב שלי מהצוות, הוא גם מכווין אותי, זאת אומרת שהוא המכוון ואני יורה. אנחנו מתקפלים מהגג, היינו עם המפקץ, מפקץ צלפים, אורל, ואנחנו יורדים מהבניין, וכשאנחנו יורדים מהבניין, אני פתאום רואה את אורל, אני זוכר את העיניים שלו, כי היינו עם מסכות פנים, הוא פשוט הסתובב, הוא קפץ אלינו, והוא צעק צינור, מיתן צינור. הוא קפץ אלינו, ואני פשוט זוכר שאני נופל החוצה, הוא פשוט קפץ אלינו עליי ועל עמיתי, ואני רואה ממש את המיתן צינור מאחוריו שמתפוצצת לכיוון מעלה. זה היה, ככה התחילו בעצם החגיגות בלוחמים. ממש, איך שהתקפלנו, הגענו לתרטיט של הבניין, דרכו עלינו מהגג מיתן צינור.
וילת אש ראשונה.
להיכנס כאילו באופן למיטבי לעניינים. ושם אתה שם את הדברים בפרופורציות, אתה מבין ש... יכול לקרות עד כמה שזה נשמע תמים. אחרי מסלול, לוחמים, להכנה, לשמוע כל כך הרבה על הצבא, אתה מבין שיכול להיות game over במשחק.
כן.
עד כמה שאתה, היה לך שבועות לוז ולחימה וניווטים, אנשים מתגייסים בגיל מאוד מאוד צעיר. טייסי קרב, לוחמים במטכ"ל, איפה שתרצה בצבא, זה לא משנה. אתה מתגייס בגיל 18, ויש סיבה לזה. אבל כשאתה רואה את הסכנות הממשיות מולך, ואתה מבין שזה כבר לא משחק, אתה כבר לא צועק שש-שש, אתה כבר שם את הדברים בפרספקטיבה. זה כמו פעם ראשונה שאתה פועל בתוך צלף, זה דווקא קצת מתנגד, כי אתה פשוט חוזר על מה שלמדת מתוך אינסטינקט.
איפה זה היה?
תלוי עם איזה נשק, זה היה באיוש וגם בעזה.
גם בעזה.
גם בעזה.
על הגדר.
גם עכשיו במלחמה, אבל אז בשירות על הגדר.
על הגדר.
רוב הזמן זה היה באיוש.
אוקיי. אתה מסיים את השירות ב-2017?
2017, כן.
2017.
אני יוצא מהצבא והאורך חיים האירופאים רודפים ותופסים אותי שוב. ומהר מאוד אני מרגיש שאני חייב להתחיל לעשות משהו מחיי.
אוקיי.
זאת אומרת שעד עכשיו אני הייתי בצבא, מיליתי את המדף הזה באופן הטוב ביותר, ואחרי זה החלטנו לטוס כל הצוות ביחד, היינו בתאילנד חודש, אחרי זה היינו במונגוליה חודש, חלק מהצוות, אבל מהר מאוד במונגוליה אני נמצא מול הנופים הכי יפים שבעולם, ואני אומר לעצמי שזה כבר לא מספיק. לא מגיע לי, כי עדיין לא התקדמתי מספיק כדי שאני אוכל ליהנות כל כך הרבה. אז אני רואה בצד את כל החברים שלי שממשיכים לטייל. אני צריך לדמיין שהיה לי עדיין הורים שצלצלו ושאלו אותי כאילו מה טוב ויפה שהייתה בגוס, קומנדו, אוקיי, סבבה. אבל מה אתה מתכנן?
כן.
ואני תמיד רציתי ללמוד משפטים. תמיד רציתי ללמוד משפטים, זה היה מאוד ברור מה שרציתי לעשות, ואני מבטל את המשך הטיול בווייטנאם, שאר החברים לצוות נפגשים בווייטנאם, אני חוזר להתחיל מכינה קדם אקדמית באוניברסיטה העברית, ישר אחרי השחרור.
היו לדעתך השלכות של השירות הצבאי על החיים האזרחיים שלך בשלב הזה? שזה ממש כזה, אתה עושה מעבר חד כי זה נשמע ככה.
ברור שיש. זאת אומרת שאני חושב שאני דחפתי את עצמי, דרשתי מעצמי להתקדם בכוח. אני חושב שהרבה יותר נכון, ואני מבין בדיעבד למה נכון לקחת את הזמן. קודם כל, בשירות הצבאי אתה מקבל כל מה שבן אדם שואף לקבל. חום, אהבה, ערכה. כשאתה לוחם ואתה יוצא, או כשאנשים בסביבה שלך יודעים איפה אתה בצבא, מה אתה עושה, אתה מקבל את כל מה שאפשר לחלום עליו. אתה יוצא מדהים, רואים איפה אתה משרת והכל. בסופו של עניין, מיום ליום, אתה חוזר לאזרחות, ואתה שוב צריך להוכיח את עצמך.
כן.
זו מסקנה שהיא מאוד קנה, אבל כולנו חיווינו את זה. אתה מגיע, אתה בסוף השירות הצבאי, אתה הכי פזם, אתה הכי נחשב, אתה הכי ותיק, אתה הכי חיווית. אתה מישהו במעגל חברתי מסוים. ומיום ליום, אתה שוב
מתחיל מאפס.
צריך להכניס מטבע ומשחק חדש.
כן.
אז אתה שוב צריך להתחיל מאפס.
למה משפטים דווקא?
מגיל קטן לקחתי את האי צדק ואת האי הוגנות כלפי אנשים חיצוניים כמשהו שהוא מאוד אישי, ותמיד רציתי להקנות את הקול שלי לאנשים שלא היו מסוגלים בעצם להגן על עצמם. זה משהו שיצר בי זיקה לתחום הזה ספציפית. וזה היה ברור שאני ארצה ללמוד משפטים באוניברסיטה העברית, עשיתי פעמיים פסיכומטרי, עשיתי מכינה אקדמית, כדי בעצם להחליף את הבגרות הצרפתית, מאוד אהבתי את הלימודים.
התמחות עשית איפה?
בהרצוג פוקס נאמן. אני ממשיך שם, עכשיו, כעורך דין.
בכל התקופה הזאת של האוניברסיטה, של ההתמחות, מילואים תופסים מקום?
ברור. שמע, אני מרגיש שבזמן הלימודים, כשאתה לא במקרה קצה, כמו השביעי לאוקטובר, אתה פשוט שמח ללכת לשם, על מה מדובר בסופו של עניין? על תקופת אימון, כמובן שיש, כשיש תקופת פעילויות או קו של ממש, של חודש ברצף, זה כבר קצת משנה את המשחק, כשזה נופל בדיוק על תקופת מבחנים, זה מכביד. אבל אתה תופס את זה כמשהו שאפילו משנה שגרה. חשוב לי לומר שהפרספקטיבה הכללית שלי לגבי המילואים, היא מבוססת הרבה על עצם זה שאני עושה מילואים עם הצוות המקורי שלי. אני לא יודע איך הייתי מגיב, אני מאוד כדי. אני לא יודע איך הייתי מגיב אם הייתי צריך לעשות מילואים לאנשים שאני לא מכיר. יכול להיות שהייתי פחות נוכח. כמובן שאתה מגיע למילואים גם, כי זה משהו שהוא חשוב לך, רוחנית, משמעותית. אבל זה דברים שהם, סלח לי, אבל קצת יותר מיינסטרימים לומר. ידוע. כן. בסדר, זה משותף לכולם. למשל, לדמיין עכשיו שהצוות שלך ייכנס לעזה, ואתה לא תהיה חלק, זה קשה מאוד. ובמובן מסוים, אתה סוג של נהיה בין ערובה מהסיטואציה הזו, שאתה כבר לא יכול להחליט רק לפי מה שמתאים לך אישית. אבל אתה לא משנה מה חייב ללכת. כי אתה לא תהיה מסוגל להסתכל על עצמך במראה, אם אתה לא תהיה חלק.